הכל חי אונליין 93fm.co.il
ימי בין המצרים עם הרב יצחק מאיר ליברמן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93 058-693-93.
שלום לכל המזינים רדיו קול חי, ובמיוחד למנהל התוכניות רב צלקן סגי פרלמוטר ורב דוד קליגר. הגמרא אומרת, מיום שנחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אני מוצא חובה מיוחדת לשבח את מר אבי רוזן, רב אבי רוזן, רב צל כהן, באמת שהזכילו להכניס את העניין של דלת אמות של הלכה, בכדי שיהיה יותר ויותר את הבניין לבית המקדש, את הזכייה לבניין לבית המקדש, על ידי הדלת אמות של הלכה בלבד. כי כמו שהמפרשים מסבירים שבלשכת הגזית שהיה בירושלים, שמה, משם יצא הוראה לישראל. ומאז שנחרב בית המקדש בעוונותינו, אז יש לכל מורה הוראה שבאמת דן ופוסק הלכות כמו שצריך להיות, כמו שרצון השם, אז יש שם את העניין של דלת אמות של הלכה. אנחנו נתחיל עם כמה שאלות שעלו, ולפני כן אני אקדים, מה זה העניין של בין המצרים בעצם? ימי בין המצרים הם ימי שלושת השבועות מ-17 בתמוז עד 9 באב. וימים אלה מכונים בין המצרים, על שם הכתוב באיכה, במגילת איכה, כל רודפיה השיגיהו בין המצרים. בגמרא ירושלמי, במסכת תענית, וזה מובהר בטור שולחן ערוך גם בסימן תקנ"א, הוא כותב שמה, מ-17 בתמוז עד 9 באב, ישנם 21 יום, מתחילת הבקעת העיר עד שנשרף בית המקדש, היו הצרות מתגברות ומתחדשות ביניהן בכל יום ולא נחו. ולכן יש אז את הזמן הזה של ימי בין המצרים, שאנחנו כואבים ודואבים, וכמו שאז הסירו את השמחה מעם ישראל, ונחרב בית המקדש, והצרות כמו שכתוב, באמת התרבו כל הזמן, גם אנחנו משתתפים בצער הזה, ומקווים ומייחלים גם שיבנה בית המקדש במהרה. אני עכשיו אתייחס לכמה שאלות שכבר עולים עכשיו. השאלה הראשונה, מה דיני הנישואין והאירוסין בימים אלה? אז ברצוני להקדים ולומר שלפי מנהג ספרד, אז מראש חודש אב אין עורכים נישואין. כמו שכתוב בשולחן ערוך, בסימן תקנ"א, סעיף ב', שאסור לערוך, אין עורכים נישואין, אסור לערוך נישואין מראש חודש אב, והרמ"א כתב שנוהגים להחמיר שאין נושאים נשים מ-17 בתמוז. מ-17 בתמוז באמת נוהגים בני אשכנז לא להתחתן, לא לערוך נישואין, מכיוון שכתוב שאז השפיטו את המסוס ואת השמחה של כלל ישראל, אז אין לך נאמר, הגמרא באמת אומרת בתענית, בסוף תענית, בתענית חבב, שבאמת מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל לפי דברי הרמ"א והמקובל שהיה מדורי דורות כבר במנהגי אשכנז, שכבר מ-17 בתמוז, מכיוון שכבר התרבו צרות והמעיקים והמציקים על כלל ישראל, כבר אז התחילו בהרבה מנהגים של שלושת השבועות, וביניהם זה אירוסין ונישואין. כי בעצם האירוסין והנישואין הם הדוגמה הכי חזקה של ריבוי שמחה. אנחנו עכשיו נעלה מזין על הקו. הלו? שלום. כן. ומה הדין באירוסין? אנחנו נמשיך בשאלה הראשונה שהיה לנו. מה הדין של אירוסין בימים האלה מ-17 בתמוז? אז סעודת אירוסין, גם לידות אשכנז, מותר לעשות, לערוך סעודת אירוסין מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב. גם סעודה, סעודה ממש מותר לערוך. כך כתב על ירבו ועד ערך חיים, משנה ברורה מביא את זה בסימן תפקוף נונה לפסק יוטט, שסעודת שידוכין זה נחשב למצווה כמו סעודת אירוסין. עכשיו, לארס בלא סעודה מותר גם בתשעת הימים. כך כותב השולחן ערוך בסעיף ב' בתפקוף נונה לסעיף ב', ומותר אז גם כן בשעת האירוסין, בזמן האירוסין, מותר לכבד במיני מרקחת, בשעת כתיבת התנועים, כך כתב המשנה ברורה. אבל מעבר לזה, מעבר לכיבוד במיני מרקחת, מראש חודש אב, עד תשע באב, אז לא מוסיפים שום דבר. זאת אומרת, סעודת אירוסין, מי שרוצה, דוחה את הסעודה עד לאחר תשע באב. אבל להגיש כיבוד קל, זה מותר גם כן בתשעת הימים. וכתוב באמת שלא ידחו שום שמחה, בפרט גמר שידוך אירוסין, לא דוחים. אם בא הזמן והכל מוכן, אז לא דוחים את זה אפילו ביום אחד. ואפילו יותר מזה אומרת הגמרא. אפילו אם בתשע באב עצמו, בתשע באב, אם הזדמן שכך צריכים לגמור את השידוך, והכל מסתדר בכדי שהכל מוכן לגמור את השידוך, אז גומרים את השידוך גם בתשע באב. אומרים מזל טוב, והלחיים שותים במוצאי תשע באב. כך מסופר באמת על אחד הצדיקים, שלפני איזה 200 שנה, שדברו שידוך, ודברו שידוך עם מאוד יהודי מכובד מאוד, ובדיוק חיכו על איזשהו מכתב, על איזה טלגרם שהיה צריך להגיע מחוץ לעיר, באחד מהעירות של גליציה, חיכו לאיזה טלגרם שיגיע בכדי לאשר כמה פרטים. הטלגרם הגיע בתשע באב בבוקר. וקרא הצדיק הזה למי שדיברו לו, האבא של הצד השני, ואמר לו, נו, הנה, הגיע הטלגרם שיחלנו לו, אפשר לגמור את השידוך. הוא אמר, נו, תשבוב, זה לא זמן, מה? אז הוא אמר לו, תשמע, מי שלא מאמין בדברי חזל שאומרים שכשהגיע הזמן, אז צריכים לגמור בזמן, שמה יקדימני אחר, והוא לא מאמין בזה, והוא דוחה דברים רק בשביל ספסטניש, זה לא כל כך מתאים, זה לא כל כך נראה, אני לא רוצה מחותן כזה. באמת, הוא לא רצה להמשיך את השידוך הזה. מתי שמגיע הזמן, מתי שמהשמיים, אדם לא חייב לדחוף את העניין שיגמר בזמן הזה. אבל אם נגמר הזמן הזה, אז צריכים לגמור בשוטוי ומצלחס, ואפשר לשמוח אחרי זה. את הסעודה אפשר לעשות אחרי זה, את הלחיים אפשר לעשות אחרי זה. אבל כל זמן, כל הדבר, כל מה שרבוינו שלו מקציב, צריכים לקחת את הטוב שהוא נותן בצורה נכונה. שאלה שעולה, כתוב שצריכים לזהר מסכנה בשלושת השבועות האלה. למה הכוונה? מה שכתוב בהלכה, שכתוב שצריכים לזהר מללכת במקום סכנה בימים האלה. ולכן אנחנו באמת נזהרים מהרבה דברים, כתוב שם בהלכה, בסעיף י"ח, תקנ"א, סעיף י"ח, שצריך לזהר מ-17 בתמוז עד 9 באב, שלא ללך יחידי מ-4 שעות עד 9 שעות, שבהם כתב מרירי שולט. אז יש כאלה שמפרשים את העניין הזה, שדווקא אם זה מחוץ לעיר. בתוך העיר אין את החשש הזה, מקום שיישוב בני אדם כל הזמן. וחוץ מזה כתוב, לא יקו התלמידים בימים ההם. צריכים עוד לזהר. אז הימים ההם, צריכים יותר לזהר מסכנה חלילה. אחד לא ירים יד על השני, זה תמיד. אבל עוד יותר, שהוא מתכוון כאן לחינוך, שהוא מתכוון כאן לטוב, שהוא מתכוון כאן להועיל, אז גם כן בימים האלה צריכים מאוד מאוד לזהר, ולמנע אפילו מהקעת התלמידים. שאלה שעולה עכשיו, שחייה, האם מותר פעם ראשונה ללכת לבריכה בשלושת השבועות? אז יש איזו תפיסה מסוימת, שלא הולכים פעם ראשונה בשלושת השבועות לים או לבריכה. אז אני אתייחס לזה, ואני אנסה להסביר את העניין, ממה נובע נקרא לזה נוהג, זה לא מנהג, כי בהליך השלוימה, מרב שלוימה זלמן אוירבך, מבייס לוי של הגאון רב שמואל לוי ווזנר, זצ"ל, צ'יבס ונוגס, רב משה שטרנבוך, כולם כותבים שאין בזה שום יסוד למנהג הזה, שלא הולכים פעם ראשונה לבריכה, מ-17 בתמוז. אלא מה? מותר ללכת לרחוץ בים ובריכה בימים האלה עד ראש חודש אב, כי מראש חודש אב כבר נאסרה הרחיצה בים, רחיצה במים, אבל עד אז מותר ללכת, גם מי שלא הלך לפני 17 בתמוז, הוא יכול ללכת גם כן. אלא שיזהר ביותר שלא להיכנס לסכנה, וזה צריכים באמת להישמר מכל משמר, בפרט שהולכים לים, מקומות כאלה שיכול להיות איזשהו חשש סכנה, אז צריכים להיזהר, לא לשחות רחוק, ובאמת מקום שיש מציל. ומעניין לציין שבמקור חיים מהחוות יאיר, הוא כותב שמה, שהוא שמע שיש אוסרים ללכת לנהר מפני הסכנה, בשלושת השבועות. זאת אומרת, מ-17 בתמוז הוא כבר אוסר. וכן מביא מהסטייפלה, שהוא גם לא נתן לילדים שלו, ללכת מ-17 בתמוז, כי הוא פיחד, הוא אמר שזה מקום סכנה, צריכים לזהר. אפילו מותר מעיקר הדין, אין בעיה לא של שמחה ולא של רחיצה, אבל מפני חשש סכנה, אז צריכים באמת לזהר. אבל חוץ מזה, אם הולכים למקום בטוח יותר, יש מציל, אם הולכים למקום של בריכה, שיש שם אמצעי בטיחות, אז מותר ללכת לשחייה, אין שום בעיה בזה. וכמו שאמרנו, בתשעת הימים, מראש חודש אב, אסור, למה? מפני שאסור להתרחץ, כמו שכתוב בשולחן ערוך, בסעיף ט' זין, שאסור להתרחץ אז. זה האיסור, אבל לא בגלל משהו אחר. וחוץ מזה, מכל עניין של סכנה, צריכים למנע, כמו שאמרנו קודם. טיפול רפואי שכרוך בסיכון, אז אם הוא יכול לדחות, אם הוא יכול לדחות את הטיפול, אז עדיף. היו כאלה שאפילו נזהרו בתשעת הימים לא לנסוע באווירון. מכיוון שאם לא חייבים, אז לא מכניסים את עצמם אפילו לספק סכנה. ועדיף לדחות אם אפשר. כמובן שאם אי אפשר, אם צריכים בשביל מסע ומתן, בשביל בריאות או דברים כאלה, אז כמובן שמותר. אבל כל דבר שאפשר לדחות בימים האלה, אנחנו משתדלים לדחות ולא להתעסק בהם. הניתוח מתוכנן, כבר אמרנו, כתוב בשערי הלכה ומנהג חלק ב', אם ניתן, אז עדיף לדחות את הניתוח עד לאחר 9 באב. שאלה ש... כן, עכשיו נעשה הפסקה קצרה ונחזור בעזרת השם.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב יצחק מאיר ליברמן.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
שלום, אנחנו חזרנו. יש מאזין על הקו?
כן, שלום. רציתי לשאול את כבוד הרב, האם כדאי לעשות מבחן קבלה בשלושת השבועות? לאיזשהו מוסד לימודים או רעיון עבודה?
לכאורה כן, לימוד, אין שום בעיה. אם מחדשים את העבודה, מחדשים חוזה, מחדשים איזושהי התחדשות של משהו, זאת אומרת סוגרים חוזה, אז יש עניין, מכיוון שכתוב שהמזל לא כל כך חזק אז, מכיוון שכתוב גם כן מי שיש לו עסק עם נוכרי, לדחות אותו עד אחרי תשעה באב, יש גם מחלוקת בזה, אם עד אחרי תשעה באב, או עד 15 באב, יש אומרים אפילו המשנה ברורה מביא שם עד ראש חודש אלול, מה עמדס לדין בהדעקים, שהוא ידחה את זה אחר כך. זאת אומרת, מכיוון שכתוב ראי מזלי, לכן יש הרבה שנוהגים לא לסגור עסקים, לא לסגור חוזים, לא לסגור דברים, בשלושת השבועות האלה. אבל רעיון למבחן, לדעת איפה הוא אוחז, כמה שהוא יודע, דברים כאלה, אין שום מניעה.
אוקיי, תודה רבה לך הרב.
כל טוב. כן, נשמע עוד מזין? שלום.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי גילוח לבחור ספרדי בישיבה אשכנזית.
כן, בחור ספרדי בישיבה אשכנזית, אז מעצם הדין, מעיקר הדין, מותר לו. מכיוון שכתוב שמאז נכנס אב, אז המחבר, המרן הבת יוסף, כותב, מאז לא מתגלחים ולא מסתפרים, כמו שכתוב בגמרא באמת. אבל, מכיוון שהוא נמצא בסביבה של אשכנזים, בני אשכנז נוהגים כבר מ-17 בתמוז, כל המדינים האלה של לא להסתפר ולא להתגלח, לכן יש חשש, אני מסביר פשוט למאזינים את השאלה של כבודו, שיש חשש של לא תתגודדו, כן? אז למעשה, כותבים גם רב שלמה זלמן אוירבך בהליך השלמה, וגם עוד ועוד כמה וכמה גדולי הוראה, שמותר, מעצם הדין, מעיקר הדין מותר, אבל מייצים עצה טובה. לא כדאי. לא כדאי להתבלט, לא כדאי להשתנות. זה באמת קצת מוזר בסביבה שכולם הולכים כאן, קצת עם זקנים, קצת עם איזשהו זכר לחורבן, איך שנקרא לזה, ופתאום יש בחור אחד או שתיים, פתאום מופיעים ככה בצורה כזאת. זה לא כדאי, אבל מעצם הדין, מעיקר הדין, מותר.
אוקיי, תודה רבה, שבת שלום.
תודה, כל טוב. כן, שלום. כן, שלום.
הלו.
כן, שלום.
שלום, הרב, דבר שנשאר כוח על התכנית.
כן.
יש לי חברה שהרום שלה חילונים, והיא חוזרת עכשיו בתשובה.
כן.
והיא אמרה לי שהיא לא יכולה לא לשמוע שירים, זה יותר מדי מעמיס עליה. והיא אומרת שאם היא לא תשמע שירים בכל מקרה, היא תעבר לתחנה חילונית ובכל מקרה תשמע שירים. האם מותר לשמוע לה שירים שקטים, משהו כזה?
מעיקר הדין כתוב שממעטים בשמחה. ממעטים בשמחה אחד המאפיינים שכתוב שלא עושים ריקודין ומחולות אפילו של רשות. זה מקור באמת שהמנהג וההלכה שלא שומעים שירה בשלושת השבועות האלה. אבל במקרה שלמשל של צורך מיוחד, למשל יש שאנשים מתרפים מזה, יש אנשים שסובלים ולא כל כך חזקים, אז הם צריכים קצת להרגיע את עצמם, אז הם שומרים איזשהו שירה, שקיטה, או משהו כמו שקוראים היום ווקלי, אז יש צדדים להתיר, אם אדם שומע לעצמו, וכך הוא מרגיע את עצמו, יש צדדים להתיר. אז מכיוון שאנחנו עכשיו אומרים את ההלכות בפני רבים, אז אנחנו נגיד חד משמעי שמוזיקה, עם באמת מוזיקה, עם לא המובן של מוזיקה, אינו מותרת בימים האלה. אבל, אם זה באמת שאלה של יחיד, שהוא מצטער, או שהוא כאוב, או שהוא צריך את זה בשביל להרגיע את עצמו נפשית, ישנם צדדים להתיר. כמובן, אם הוא יכול, אז עדיף לעבור למוזיקה ווקלית, בלי כלי שיר, זה יותר קל. וככה יעשו, והשם יאיר את דרכם באמת, שימצאו את דרכם בתורה או בעבודה. כן, שלום.
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 בעלי אחרי ניתוח מעקפים, ושלושה צנתורים.
כן.
אחרי התקף לב קשה, ומלח כל מלח, כל הסיפור זה 13 חודשים. עכשיו מועמד להשתלת לב מלאכותי שנקרא LVAD. הוא מוזמן לבלינס בגימל באב.
כן.
כדי להכין אותו להשתלה, שתתבצע במהלך השבוע שזה או, שליש, או יום שלישי או רביעי. השאלה, מה עושים שזה יוצא בתשעת הימים? עכשיו היה מושפז השבוע, עד אתמול היה מושפז בבלינסון, כשהמצב היה, הוא עשה בדיקת מאמץ, בדיקות נוספות, ולחץ דם מאוד נמוך, התפקוד מאוד נמוך, והלב עובד על 25%.
מן הסתם, לפי הפרטים שכבר התחלת לפרט את כל המינון, אז הוא ממש זקוק לניתוח הזה, והוא לא יכול לדחות את זה. לפי מה שאני מבין מבין השורות שאמרת, זה הפירוש שחס ושלום ידחה את זה, זה לא טוב. ולכן, במקרה כזה, בוודאי ובוודאי אסור לו, לא רק שהוא לא צריך לדחות, אסור לו לדחות, כי כל יום, חס ושלום, חלילה, יכול להביא משהו לא טוב. אז בוודאי, בוודאי, אם הוא צריך לשאול את הרופאים, אם הרופא אומר שהוא צריך לבצע את זה ולא לדחות, בוודאי, בוודאי, הוא צריך לקיים את מה שהם אומרים, השם ישלח לו רפואה שלמה.
אמן, אמן. כן. אמן, ברכה, כבוד הרב, יצחק בן מזל טוב, רפואה שלמה.
יצחק במזל טוב, השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. אמן.
אמן. כל טוב.
כל טוב, רפואה שלמה. כן. כן, שלום.
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 רציתי לשאול האם לשמוע שירים ווקאלים זה לכתחילה, או רק כששומעים לא לנתק, זה לכתחילה לשמוע שירים ווקאלים.
או, הגעת, נגעת בשאלה, בשאלה מאוד רחבה. המאזין הקודם שאלה, היה נוגע למשהו כמו ששמעת, מישהו בעל תשובה, אז היה צריך את זה בשביל צורך נפשי. אבל עכשיו המוזיקה היום בכלל, קודם כל נתחיל, מוזיקה היום בכלל, האם מותר לשמוע? כי מזמן חורבן בית המקדש, אז אחד הדברים זה שלא ישמעו כלי שיר, שלא יהיה נגינה. בכל זאת, חכמינו ראו שהדורות חלשים. ואנחנו צריכים באמת, זה צורך נפשי שרוב האנשים היום צריכים משהו להרגיע את עצמם בזמנים מסוימים, יותר לחץ, פחות לחץ, בימים חמים, בימים שרוצים קצת מנוחה, זה עוזר להרגיע את הנפש. ולכן, okay. יש הרבה שתירו שבזמן הזה, זאת אומרת, מ-17 בתמוז עד ראש חודש, שמתירים לשמוע מוזיקה ווקלית. עכשיו, צריכים באמת חכם עיניו בראשו, אני אומר בדברים האלה, אין כלל, כי אני שמעתי בזמן אחרון מישהו השמיע לי כמה צלילים של מוזיקה ווקלית, ממש ממש שלא היה ניכר שזה ווקלי. עשו את זה בכזה מומחיות, שאפשר אפילו, ממש אפשר לחשוב שזה שזה כלי שיר.
כן, אבל זה לא היה פודח הכלי זמר, לא...
נכון, נכון. נכון. אז לכן... לכן, אז החכם עיניו בראשו, אם הוא באמת צריך את זה, אם הוא זקוק לזה, אז יש מקום, אז יש מקום, ובאמת אני רוצה לציין, רב דוד, שחשוב לציין, שכאן ברדיו ובקול חי, אז המשמיעים מוזיקה ווקלית בלבד, באמת כמו ששאלת, כן? זה באמת ראוי לציון ולשבח שמשנים את כל התוכנית וכל הסדר של התוכניות בכדי להכניס את הדברים שיהיו לכתחילה על פי דרך התורה. ולכן אני אומר כך, אדם לעצמו הוא ידע שלשמוע מוזיקה בכדי להרגיע את עצמו, בוודאי לא בקול, ודאי לא ברמקול, ודאי לא במקומות שהשכנים ישמעו, זה בוודאי לא. אבל בשביל עצמו, אם הוא מרגיש צורך נפשי להרגיע את עצמו, יש מקום להתיר. ואם נגעת בשאלה הזאת, אני רוצה להגיד עוד מילה, שהרי היה דיון בפוסקים, האם מוזיקה בכלל, זה לא כלי שיר. אז אם אני פותח, אני שם דיסק, אני שם טייפ, אז הרי לא כלי שיר, לא על זה גזרו. אז אולי זה באמת, אין שום חשש מזה. לא ב...
אין הבדל.
אין הבדל, חוירה. או. אז היום אנחנו יכולים להביא באמת הוכחה לפסיקה של האיגרס מוישה, המנחס יצרק, הליך השלוים, הרב אלישב, אני יכול למנות לך עוד שורה ארוכה, שכולם עשו את המוזיקה הזאת, והיום שיש בחתונות אפילו תקליטנים, אני חושב שזה הסמכתא והראיה הכי גדולה, שבאמת שאסור לשמוע גם כן את התקליטים ואת הטייפים של מוזיקה. כי רואים באמת שזה משמח את החוסן וקלה, והיום משתמשים רק בזה. לכן זה באמת הראיה הכי חזקה, שלדבריהם הגדולים של הגדולי הפוסקים, שבאמת אסרו את הדברים האלה. אבל שוב, אם מישהו צריך להגיע את עצמו, מי י' ז' בתמוז, עד ראש חודש אב, בצנה, בפני עצמו, יש מקום להתיר במקום הצורך.
אוקיי. ועוד, אפשר עוד שאלה?
כן, ברצון.
מה שעשו מחולות, זה דווקא שרוקדים או גם זית, יושבים בחורים ושרים שירים?
אז מחולות, הפי פשוט, זה מחול, כמו שכתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מחול לצדיקים זה, כן, שנמצאים ביחד, ויש איזושהי השתלבות שכולם ביחד לאיזושהי רקידה, רקידן ומחולות.
כן, אבל רצית, יושבים ביחד ושרים כולם ביחד, יושבים אבל לא רוקדים.
כן, אז זה, לכאורה זה לא הכוונה של מחולות. מחול זה שאיזו תנועה, איזשהו תנועה מסוימת, של צורה מסוימת, שזה מגביר את העניין של השמחה. אז יושבים ביחד ושרים, אז בפרט בשירי התעוררות או דברים כאלה, אז אין שום בעיה. אין שום בעיה, כן. אבל הרקידה, זה הבעיה. זה...
הבנתי. לא כתוב.
שאלה. שאלה שעלתה עכשיו, ברכת החודש שאנחנו אומרים בשבת הזאת, האם אומרים אב הרחמים? אז למעשה, כמו בכל שבת מברכים, אין אומרים אב הרחמים לפני תפילת מוסף. כך כתב המרשל, הפרי מגדים, אשל אברהם, במשנה ברורה, סימן ריש פי דלת, סיף תת זין, שבשבת מברכים ראש חודש אב, אין אומרים אב הרחמים. משום מה, השתבשו משהו וכתבו בסידורים שאומרים אב הרחמים בשבתות האלה. אז אני רוצה להסביר באמת את המקור הטעות של זה. הגרא אמנם כתב שאומרים אב הרחמים. ובספר אליהו רבה, הוא כותב שמה שראיתי בפראג שאומרים אב הרחמים כשמברכים חודש אב. עכשיו, האש לברם מבצ'אט שהוא מסביר, מה העניין שהיה המנהג שלהם להגיד אב הרחמים? למה ומדוע? הוא מבאר, מה שכתב אליהו רבה לומר אב הרחמים הוא, לפי המנהג שבאשכנז היו אומרים בשבתות בין המצרים זלטות, זאת אומרת יוצרות. כי יש יוצרות, וזלטות. יוצר אופן זולת. כן? יש יוצרות שאומרים, יש להם שמות במנהגי אשכנז. הם מפורסמים ויודעים את כל המנהגים האלה. אז לכן, מכיוון שהיו אומרים גם יוצרות, לכן נחשב הזמן הזה כמו ימי הספירה. אבל כותב אבו צ'אט שרוב, במדינתנו אין אומרים יוצרות. לכן גם לא נאמר אב הרחמים. ולכן אני אומר שישנם סידורים שמתפוסים ישנים שכתבו לומר אב הרחמים. ואולי טוב יעשו אם יציינו המולים, אלה שמדפיסים את הסידורים, שהמנהג לומר אב הרחמים היא לנוהגים כמנהג פרג או אגרה. אבל סתם עם חי ישראל לא נוהג להגיד אב הרחמים, שנדע את זה. ישנם, דרך אגב נציין גם כן, שהמורדכי בהגאות על, 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 על מסכת מועד קטן, הוא כותב ככה, שעניין של ברכת החודש בשבת, לפני ראש חודש אב, אז הוא מביא מנהג, שלפני ראש חודש אב לא מזכירים ראש חודש. למה? כתוב באיוב, הוא כותב, במספר ירחים אל יבוא. אבל הוא אומר לא. הוא דוחה את זה. הוא לא מקבל את ההנחה הזאת שלא לברך את החודש, עד הרבה. יותר טוב כדי לברך ישראל, שהזמן מוכן לפורענות, אז יותר צריכים ברכה, עד הרבה. יותר צריכים את עניין הברכה לפני זמן כזה שהוא קשה. וחוץ מזה יש לומר, שהוא לא דיבר על חודש אב, הוא דיבר על משהו אחר. והמשנה ברורה באמת מזכיר, שיש מקומות שלא נוהגים לברך ראש חודש אב. למה? מכיוון שהוא חודש של פורענות. אבל אנחנו נוהגים ברוב הקהילות, ברוב רובם של הקהילות, כן לברך את החודש, ובאמת לא להגיד אב הרחמים, מכיוון שזה זמן של ברכת החודש, לא נוהגים להגיד אב הרחמים. הפסקה לפרסומת?
טוב. עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב יצחק מאיר ליברמן.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
שלום, חזרנו להלכות, שאלות ותשובות בעניין ימי המצרים. כן, יש מישהו על הקו שרוצה לשאול שאלה? שלום.
Hello?
כן, שלום.
שלום, אני טסה לחול בסוף תשעת הימים. האם יש לי אפשרות לעשות כביסות לפני?
העניין של כביסה מוזכרת בגמרא, וזה מאוד חמור, מכיוון שלכתחילה אנחנו דברים שכתובים בפירוש בגמרא, שיש להימנע מלקבס ולהסתפר, אז לכתחילה אנחנו נמנעים. רק במקרים קיצוניים ממש, אז יש למצוא, לחפש איזה יותר. אבל, האם יש אפשרות להכין את הכל קודם? או, לחילופין, משהו שאולי יישמע קצת לא כל כך אסתטי, אבל מצד שני, אולי לקחת חלק מהכביסה, ושמה, אם אפשר לחפש את זה שם אחרי זה. אם באמת אין ברירה, והטיסה הוא מקורך המציאות, זאת אומרת, או לפרנסה, או לבריאות ממש, או לדברים כאלה, אז יש למצוא איזה היתר בצורה מאוד חריגה, אבל בדרך כלל לא מתירים את העניין הזה של הכביסה לפני, אם אין צורך ממש. יש גם עוד צד להיתר, אם אתם בני עדות המזרח?
לא, אנחנו אשכנזים.
אשכנזים, אז יותר חמור, עוד יותר חמור. מבני עדות המזרח, אז יש אולי צד יותר השנה, מכיוון שאנחנו מדברים בשבוע שחל בו תשעה באב, וזה לשון הגמרא, באמת, שבוע שחל בו תשעה באב, והשנה אין שבוע שחל בו תשעה באב לפי כמה פוסקים, מכיוון שזה יוצא, תשעה באב נדחית לאחר השבת, ולכן יש באמת מחלוקת במרן המחבר, הוא מביא שתי דעות, האם יש שבוע שחל בו תשעה באב, ודעת הרבה פוסקים שאין השנה שבוע שחל בו תשעה באב, יש צדדים יותר להקל. אבל לכתחילה צריכים לראות, להסתדר ולתארגן, בכדי שלא יצטרכו לחבס בתשעת הימים.
אוקיי, תודה רבה רבה.
תודה, שלום. סעודת מצווה נשאלת שאלה. המתקיימים סעודות מצווה המתקיימים בימי בין המצרים עד ראש חודש אב. למשל, שבע ברכות, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה. האם מותר לכבוד סעודת מצווה? האם אפשר להתיר כלי זמר? אז למעשה, יש בזה, ישנם דעות חלוקות בפוסקים. המרן שבט הלוי בחלק ג' הוא כותב שאין להתיר כלי זמר אפילו בסעודת מצווה שמתקיימת בימי בין המצרים. והכל כמובן מדובר עד ראש חודש אב, כן? שלא יהיה טעות. וכך כותב גם המשנה הלכות, הרב משה שטרנבוך במועדים הזמנים, הוא אוסר. אבל מאידך ישנם גדולי פוסקים שסוברים שמותר. החידה, תשובת משנה הלכות, הוא כותב גם כן, הרב מוישה פיינשטיין, הוא כותב מאגרת משה, אגרות משה, שמותר, מכיוון שלצורך מצווה הכל מותר, כמו שכתב הרמ"א, ואין מצווה גדולה כמו שמחת חתן וכלה. וכן רב אליהו גם כתב ככה. אבל מאידך צריכים לזכור גם כן, שכל עבודת השם יסבורך בתורה, תפילה, יש לעשות בשמחה. ומדוע? מכיוון שהזמן בעצם מסוגל להתקרבות לפני השם. כך כותב אבוידיס ישראל, המגיד מקוז'ניץ. הוא כותב, טוב, נשמע מאזין. שלום.
הלו.
כן, שלום.
רציתי לדעת בהמשך למה שהמאזינה הקודמת שאלה.
כן.
הבנתי, חיבוש בגדים זה רק למבוגרים או שזה גם לילדים?
גם לילדים. כי כיבוס בעצם, כיבוס בעצם הוא איסור על הגדולים. אם ישנה שאלה, האם יש לי אופציה לתת לילד בגד חדש ללבוש? או כביסה, כמובן, אני לא מדבר שאדם ילך מיוחד לקנות בגד חדש, כן? אבל אם יש לו בארון, במלתחה, יש לו בגד חדש, או לחבס בגד, מה עדיף? אז כתבו גדולי הפוסקים שעדיף לתת לו בגד חדש. למה? מכיוון שכיבוס זה איסור על האדם הגדול. ולרביש בגד חדש בשביל ילד קטן, הוא אין לו איסור. ולכן יש להעדיף את זה. זאת אומרת, אלה הפרופורציות שאנחנו צריכים להסתכל על זה. כמובן, עוד פעם אני מדגיש, לא צריכים ללכת לקנות בגדים חדשים.
כן, אבל, כן, אבל
כן. כן, כן.
בוא נגיד, כמו שאני מלביש לילד את הבגד הקטן, אז אולי אם אני אתן לילד הקטן ללחוץ על הכפתור של המכונת כביסה, זה כן יהיה בסדר?
אם אין ברירה, אז באמת זה יהיה האופציה, אבל לכתחילה לא כדאי. אם אין ברירה באמת שאין כביסה מספיקה וכו', אז צריכים לחפש את ההתר הזה.
ילדים קטנים שמנחלכים כל הזמן.
כן, נכון, נכון. אז יש את ההתר הזה, כמו שכתוב, על מישהו שיש לו רק בגד אחד, אז יש להשתמש בהתר הזה, ובעזרת השם, אולי נזכה עוד השנה, בעזרת השם, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, בביאת המשיח, באמת ייבנה בית המקדש, והכל יהפך לססון ולשמחה, ואנחנו מודים שוב, אנחנו מודים שוב לסגי פרמוטר, ולרב דוד קליגר, ועל על ההזדמנות שהיה לנו באמת ללמוד, כמו שהתחלנו בהתחלה, מיום שנחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמה של הלכה בלבד. זה באמת יחזק אותנו, ירומם אותנו, לקראת ביאת המשיח במהרה, אמן.
אמן.